עם יושב ראש ש"ס, השר הרב אריה דרעי, שלום בוקר טוב לך.
שלום בוקר טוב בצלאל.
עברתם בתקופה האחרונה משבר לא קטן עם ראש הממשלה בעניין השבת, יאמר לשבחו של נתניהו, שהוא עומד במילה שלו, הבטיח שלא תהיה פגיעה בסטטוס קוו, והסתכסך על כך עם כל העולם, עם שר התחבורה שלו, אבל אתמול זה מגיע כבר לתוצאה לא נעימה מבחינתו, סקר שמלמד על שינוי מגמה, יאיר לפיד עוקף אותו. אתה לא חושש שראש הממשלה נתניהו עלול לגבות כעת מחיר פוליטי מהנציגות החרדית על מה שעשיתם לו?
קודם כל אני מציע לא להתרגש מסקרים כאלה ואחרים, שזה נקרא סקרי מצב רוח, והראיה, אני שמעתי את עיקרי החדשות של כל חי עכשיו, כשמתנתי לרעיון, והוא סיפר שם שטראמפ מוביל כבר על קלינטון, להזכירך שלפני 10 ימים, שבועיים, היא הובילה בהפרשים של עד 15%, 15% הפרשים. זה היה כבר מפלה מוחלטת, הספידו אותו, כבר דיברו שמחליפים אותו השבוע, כן? הנה כבר הוא מוביל ב2%. חברים, לא להתרגש מסקרים. ועוד בסיבה, שם יש עוד מה לדאוג בארצות הברית, קלינטון וטראמפ, כיוון שהבחירות הן עוד 3 חודשים פחות. פה הבחירות התקיימו במועדם, עוד למעלה משנתיים יש לנו. אין כאן בחירות, הממשלה הזאת תמשיך בעזרת השם את מלוא כהונתה, כל המרכיבי הקואליציה רוצים את הקואליציה, אז מה זה אומר סקר של אתמול, שכועסים או אחרים, אז זה סקר כזה עושה וזה סקר כזה עושה, מזה אנחנו, מהסקרים האלה אף אחד לא מרכיב ממשלה, ואני מציע ללפיד או לאחרים את החליפות לגנוז בארון, ולהמשיך מהאופוזיציה להגיש שאילתות והצעות לסדר היום.
לפיד לא חבר שלך שאתה ככה מדבר עליו? שמעתי אתמול שיש חברים חדשים צצו להם כאן.
כנראה שהשיקום הצליח, שהוא שיקם אותי, כן? ומי משקם, הפכנו לחברים. תשמע, בוא נשים את הדברים על דיוקם. אני לא יודע מה זה חברות במושגים ישראלים. לא ניהלתי איתו שיחת טלפון אחד. לא נפגשתי איתו שום פגישה. כשהוא אומר לי שלום, אני עונה לו שלום. זה אולי השינוי היחס. פעם אולי אומר לי שלום, כשהיה רואה אותי. וכמה פעמים התלוננתי מבמת הכנסת, למה הוא לא אומר לי שלום, וכנראה שהיה קשה לו להגיד לי, עכשיו הוא אומר לי שלום יפה, זהו, זה כל החברות, וזה נמדד את חברות, מישהו כנראה נוח לו בשביל ליצור אווירה, שהוא לפיד אולי מוכר איזשהו מצג, שהוא יכול להיות ראש ממשלה, חרדים איתו, הנה הרי דרך מחזה לו שלום, זה תו לא, אני לא מחזה.
חרדים לא איתו, יש מחר בחירות, עוד 2 יש בחירות, יאיר לפיד אומר בואו איתי, אנחנו עם יאיר לפיד?
חד משמעית. אם יש בחירות במועדם, בעזרת השם, לא מחר, יש בחירות, כשיהיה בחירות, ואנחנו צריך להמליץ לנשיא, אנחנו נמליץ על ביבי נתניהו, הוא שותף נאמן, הוא אדם שקיים את מה שהבטיח, יש לנו לפעמים ויכוחים, אבל זה בתוך הבית, למי אין ויכוחים בתוך הבית? גם בתוך, עם המפלגות עצמם יש לנו ויכוחים, לא זמן, אנחנו אנשים שונים, אז יש ויכוחים, אבל בסוף אנחנו מגיעים להבנות, יושבים כל פעם ומגיעים להבנות בסוף, וככה אנחנו, זה, הוא המומד שלנו.
המשבר האחרון בתוך הבית הזה, אין משקעים, זה לא איזשהו סוג של ירי בתוך נגמש, מה שקרה לאחרונה?
לא, תראה, קודם כל היחסים, זה לא אתמול בלילה, שוחחתי עם ראש הממשלה בעריכות מהולנד, אנחנו, היחסים לא נפגעו חלילה וחס, כולנו מבינים שאנחנו נמצאים בתוך הדבר הזה, וביחד אנחנו, בעזרת השם, להתמודד עם הבעיה. תראה, אף אחד, אני יכול להגיד לך, אני לא יודע אם אתה נפגשת עם כל העיתונאים החרדים.
הייתי שם.
של, היית שם. אני חושב שזה נכון מה שאני אגיד עכשיו, אתה תאמת את זה, שראש הממשלה היה מופתע מהסיפור של הרכבת וכל הזה. הוא לא ידע.
לחלוטין, לחלוטין.
לחלוטין, יפה. אז זה לא איזשהו משבר שתכננו, גם אנחנו לא ידענו שום דבר. אני בכלל הייתי בחופש בצפון, והודיעו לי ביום חמישי, יש עכשיו שיחת ועידה עם השר קץ, עם ראשי מפלגות החרדיות, חרדיות, תצרף, אף אחד מאיתנו לא חלם באותו יום, אף אחד לא חשב להביא את זה למשבר, אף אחד לא חשב, גם ראש הממשלה לא. פשוט מאוד, דיברנו עם השר קץ, ולהפתעתנו הפעם, להבדיל מכל הפעמים הקודמות, שהיה לנו שיח, והיינו יכולים להגיע להבנות כאלה או אחרות, קיר אטום, אני לא יכול לעשות שום דבר, אין לי סמכות, והוא דחף אותנו בכוח, לכו לראש הממשלה, הוא היחידי שיכול לעשות משהו. ואנחנו כמובן, בגלל השבת, הלכנו לראש הממשלה, מה אנחנו יכולים להתחמק מאחריות? ואז מזה זה התגלגל העניין, והגיע לאן שהגיע. ועכשיו, אם לא הייתה מסיבת עיתונאים באותה מוצאי שבת, אם אתה זוכר,
כן, אני לא נכנעתי... אבל לפני אותה מסיבת עיתונאים, ובתחילתו של המשבר, מצד אחד הזכרת את השיחה הזו של נתניהו עם העיתונאים, ונתניהו שם אמר לנו, מה אתם רוצים ממני, לכו לשר קץ.
נכון, זה הייתה תשובה.
מצד שני, קץ החזיר לו, לכו אתם לראש הממשלה.
בסדר גמור, היה פה לצערי הרב, נקלענו כאן, למערכת יחסים מאוד לא... בוא נניח, לא תקנית, בין ראש ממשלה לבין שר שלו, כן? בגלל מלחמות פנימיות בתוך הליכוד, שיש להם מאבקים שחה של כוח, והשבת, לצערי הרב, נפגע בגלל זה, ואנחנו נקלענו לזה, למדנו לקחים, אנחנו מכל דבר מפיקים לקחים, אנחנו יושבים על שם מפלגות החרדיות, ויושבים בינינו כל הזמן לראות, אין לנו שום עניין חלילה וחס, לגרום למשברים מיותרים, אנחנו גם מבינים שאנחנו לא במדינת הלכה, ושעוד לא הגענו לימות המשיח, ושאנחנו לא הגענו עד למצב אידיאלי, שכל עם ישראל מבין מה זה בכלל מהות שבת, תבין, בבני ברק לא מחללים את השבת, בארנוף לא מחללים את השבת, ואף אחד לא מכריח אותנו.
אבל נכפת לנו מה שעושים אחינו, שאינם שומרי שבת במרכזי הקניות למשל, ברכבת.
אבל אנחנו גם צריכים לדעת, עם כל הכבוד, שגם עם ישראל צריך לדעת, אנחנו נאבקים בשבילם על מהותה של השבת, על הצביון היהודי של מדינת ישראל, אבל בסוף הם יצטרכו להחליט עם כל הכבוד איזה שבת הם רוצים, אנחנו לא נקוף על אף אחד מה לעשות, ונצטרך לראות בעזרת השם מה אפשר לעשות. אנחנו צריכים גם לזכור שיש לנו לדאוג לחינוך שלנו ולזכויות של הציבור שלנו, ואנחנו חיים בתוך מדינה חילונית, כן? אומנם יהודית, אבל מדינה חילונית, שכשהיום אתה מדבר על שבת, הם בכלל לא מבינים את המהות של השבת. אני לא יודע אם ראית אתמול את ההודעות של איזושהי תנועה ישראל חופשית, שהוציאו נגדי על איזושהי ידיעה שהייתה, שאני הולך לסגור מרכולים בתל אביב, כן?
אתה הולך לסגור מרכולים בשבת?
אני לא הולך לסגור שום דבר, קודם כל אין לי סמכות, מישהו שאל אותי אם אני אסגור או לא לסגור, אין בכלל סמכות, הסמכות הזו זה איש שנמצאת עכשיו עם זונה בבית המשפט העליון, עיריית תל אביב טוענת שבכלל הממשלה אין סמכות, הממשלה לקחה את הסמכות משר הפנים והיא צריכה לדון בזה בזמן הקרוב, אנחנו בכלל עוד לא נמצאים שם בכלל. מישהו זרק אתמול הדיעה, אבל ראית מיד כבר, תבין, אתם תגידו לנו מה לקנות בתל אביב ומתי לקנות, הם לא בכלל לא מבינים שאנחנו מדברים פה משהו על נושא ערכי לצערי הרב, ולכן צריך לחשוב באמת מה, על איזה מאבקים אנחנו נאבקים, ומה גם, מה התועלת, צריך להסתכל בכל מאבק, האם אתה מצליח בו, האם אתה מצליח, מה אתה מפסיד בתמורה זה, כל זה צריך לשאול את גדולי ישראל, אני כבר כמה פעמים העליתי את הסוגיה הזאת, אנחנו נעלה אותה, נעלה אותה לפני גדולי ישראל, לפני מרן ראש הישיבה, חם שלום כהן, שהוא ינחה אותנו, זה שאלות מאוד ערכיות, מאוד קשות.
אם נסכם את העניין הזה, משבר השבת מאחורינו, אין משבר בכלל.
לא היה משבר, שתבין, אנחנו מעולם לא... זה לא שהיה משבר בינינו, בין החרדים, היה משבר בין השר קץ לבין ראש הממשלה. לצערי הרב שהלך והתפתח יותר, והעיתונות התקשורת החילונית משתי סיבות. אחד, העוינות הנוראה שיש להם כלפי נתניהו, כל אחד מסיבה אחרת. כל ערוץ תקשורת מסיבה כזו או אחרת, יש להם מאבקים איתו על רפורמות במשרד התקשורת, יש להם מאבקים איתו על ישראל היום, יש להם מאבקים אחרים, והסיבה השנייה גם שהנושא של השבת, אתה יודע, אתה מדליק עניין, אבל זאת הסיבה העיקרית, קודם כל העוינות לראש הממשלה, והם טיפחו את המשבר הזה, והם הפכו אותו כאילו לאיזשהו משבר, תגיד לי, תצא לרחוב, מישהו מהאנשים הפשוטים, עמך ישראל בכלל, יודע מה זה משבר הרכבת, יודע, העיקר כותרות, חצאי עיתונים שלמים על הסיפור הזה בכלל, זה משבר פוליטי מדומה בכלל. אנחנו לא שם, אז ראש הממשלה פתר את זה עכשיו עם השר חיים כץ, רק את העניין לידיים, הכל יחזור למסלול.
אתם מדברים איתו עם חיים כץ, לפתור את העניין מראש?
כן, אנחנו מדברים, כמו שדיברנו כל השנים, כל פעם חברי הכנסת שלנו ואנחנו, כל אחד טיפל במה שיכול לטפל, בצורה דיסקרטית, בצורה מקצועית. אנחנו יודעים שעושים עבודות של החזקה, חלקה גדול על ידי לא יהודים, חלקם צריכים יהודים, ואנחנו מנסים לראות מה חייבים, מה לא חייבים, אבל כולנו יודעים, בוא, שאף אחד לא ינסה לסגור את העיניים, יש נעשים עבודות של תשתיות להחזקה, היות ורכבת ישראל לא עובדת בשבת, תזכרו את הדבר הזה, והתחבורה הציבורית לא עובדת בשבת, זה עדיין ברוך השם הישג גדול במדינת ישראל של היום, זה גם לא דבר פשוט, גם זה עומד לפני בגצה, הפעלת התחבורה הציבורית בשבת, כדי שתוכל לעבוד בשאר השבוע, אז הם עושים עבודות בשבת, אנחנו חושבים שיש פתרונות הלכתיים, אתה זוכר בצלל, לפני כן. שנים החשמל, שכמעט כל החשמל בשבת היו עושים בו עבודות בשבת, היום החשמל במדינת ישראל כולו נעשה על ידי אוטומציה, אין מגע יד אדם היום בכלל היום בעבודה בשבת, בחברת החשמל.
כמעט.
כמעט, לא, אני אומר לך באחריות, אין היום, אין שום דבר, אני אומר לך באחריות מוחלטת מהבדיקות של הזמן האחרון. אז הנה, אפשר למצוא פתרונות, צריך רק רצון טוב, אני מאוד מקווה שגם השר ישראל כץ עכשיו, שבטח הוא לא מעוניין במשבר עם הציבור החרדי, והשר חיים כץ, ביחד יבינו איתנו ביחד, שכל דבר בשום שכל, בתבונה, ובלב פתוח לחפש פתרונות כאלה ואחרים, אפשר יהיה למצוא פתרונות.
טוב, בוא נדבר רגע על החינוך. פתחנו שנת לימודים עכשיו, איך שאתה מסתכל על העניין הזה, כאשר ירבו, כן, כאשר יענו אותו בעבר, כן ירבה וכן יפרוץ, זה המצב שלנו היום?
ברוך השם, קודם כל, הגידול הטבעי, וגם התוספת של עוד ילדים לחינוך החרדי, או החינוך התורני, או אפילו מוסדות הקירוב שלנו, כן? הם גדולים מאוד, גם אצלנו, גם אצל אחינו האשכנזים, וגם במקומות אחרים, ובאמת הוא גדול. ולכן קודם כל יש לנו בכלל משימה של לבנות ולבנות ולבנות עוד גני ילדים ועוד כיתות, ואנחנו לא מתאמנים, לא, יש פער גדול מאוד לפי עבודה שנעשתה, ואנחנו בשבוע הבא, בימים הקרובים, נפגשים מראשי מפלגות החרדיות, ביחד עם סגן השר פרוש, עם כל ראשי הרשויות החרדיות, לפי עבודה שנעשתה על ידם, על ידי פורום ראשי הרשויות החרדיות, חסר למעלה מ-9, יש חוסר של למעלה מ-9,000 כיתות, בתי ספר וגן במגזר החרדי לבד, וזה אנחנו צריכים באמת למצוא פתרון. אבל יחד עם זאת, את החצי כוס המלאה ברוך השם, שזה העיקר, נפתחים מוסדות, פחות או יותר נפתחו כל המוסדות, פה תקל קטן, שם איזשהו בעיה, אבל בסך הכל נפתחה שנת הלימודים, ילדי ישראל ובנות ישראל לומדים ברוך השם את החינוך הטהור והחינוך הטוב, נמצאים בכל המוסדות, וזה שמחה גדולה. אתמול סיירנו עם חבריי בבאר שבע, עיר דרומית, כן, ולראות שם את המגוון הגדול של מוסדות, מכל הסוגים, כן?
בכלל הדרום עובר מהפך, רואים את זה בריכוזים החרדים שם בדרום, ראיתי את זה בבין הזמן, זה מדהים.
אני אמרתי שם אתמול, ולא בבדיחות אמנם, אבל סיפרתי להם שם בדרום, כשלפני זה כמה שבועות הייתי מעבר לדרום, יותר שם בכיוון דימונה, וחזרתי, ועברנו דרך באר שבע, וראיתי שם, אתה יודע, יש את העמודים של העיריות, המודעות שלהם, זה לא כמו הפרקבילים שלנו על הקירות, יש להם מודעות יפות כאלה, שלטי חוצות, כן? ואז אני רואה על עמודי חשמל, שלטי חוצות, אתה יודע, את המופעים הגדולים, ואני רואה את התמונה של מוטי שטיינליץ, חסידי, כן? אני אומר, רגע, אני בבאר שבע או שאני בבני ברק? מתברר שעיריית באר שבע, עם הנציגים שלנו, עשתה מופע ענק, ענק, עם מוטי שטיינליץ, לציבור שלנו, דברים שלא היו כדוגמתם.
שודר כאן בכל חי, כמובן.
וברוך השם, אין ספק שרואים מהפכה, רואים את ההתעוררות הגדולה, וזה מה שבינינו, זה מה שצריך, כשאנחנו מדברים משבר רכבת או משבר אחר, צריך לראות את הדבר הגדול הזה, מה שקורה, ההתעוררות הגדולה הזאת, החובה שלנו לדאוג לכל הציבור הגדול הזה, זה כבר לא משהו קטן, יש לנו ציבור גדול מאוד ברחבי הארץ, שאנחנו צריכים לדאוג לחינוך שלהם, לתרבות של ההורים, לדאוג למתנסים, לדאוג לפעילויות, לדאוג לכל הזכויות שלהם, כדי שהציבור החרדי יוכל לחיות באמת בשלום, ועל פי השקפתו בישראל, זה קודם כל החובה שלנו, אחר כך אנחנו גם צריכים לדאוג מצד ערבות, לאופי היהודי של המדינה, אבל צריך לזכור את הסדרי העדיפויות, וצריך לזכור איפה לשים את הגבולות.
טוב, עוד משפט אחד בנושא החינוך, אי אפשר להתחמק מזה, נושא העדתיות, שהשנה, אמנם היה קצת בכותרות, אבל איך שאני מרגיש פחות מבשנה שעברה, אתה מרגיש שיש ניצני שינוי, כבר לא צריך את בתי ספר האזוריים?
כל שנה זה הולך ומשתפר, אבל זה שלא יהיה לאף אחד אשליות, זה תוצאה של עבודה מאוד 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 קשה. נציגנו, בכל עיר, אם זה בירושלים צביקה כהן, או אם זה בקריית ספר, בכל מקום ומקום, בבני ברק ובכל עיר ועיר, וחבר הכנסת יעקב מרגי בוועדת החינוך שלנו, שעובד על זה יומם ולילה, כל האלה, וגם אני הקטן, שעשיתי פגישה עם כל ראשי רשויות במגזר החרדי, שברוך השם שיתפו איתנו פעולה מיוצא מן הכלל, ישבנו שעות על גבי שעות, על כל בעיה, פתרנו את זה בשקט, אנחנו לא צריכים לרוץ כל דבר, ולעשות מזה משבר. יש נכונות, זה, קודם כל ההתקדמות האדירה שיש נכונות, ויש רצון גדול מאוד לפתור. ב-95% מהבעיות אנחנו פותרים, אתם שומעים קצת ניצנים, את הנה היה עכשיו חריקות האלה של סמינרים, שלא רצו לפתוח את שנת הלימודים, כיתותית, כן? מעט, בגלל שבמספר בנות קטן יקפו עליהם, ובוח, אני שמח שבסוף הגיעו איתם גם להבנה, ושנת הלימודים נפתחה, ופחות או יותר כל הבנות הסתדרו, אבל זה עמל של עבודה קשה. אתה שואל אותי, מה יהיה שנה הבאה אם אנחנו לא נעשה שום דבר? אז נצריע רב, אתה תראה את הבעיה חוזרת. זה לא שפתרנו את הבעיה ומצאנו איזשהו סידור חוקי. זה
לצריע רב, עדיין... אתמול היה כאן מרואי, אחד המרואיינים שלי אתמול בבוקר כאן קרא לבנות הספרדיות, אל תלכו למוסדות האשכנזים, אל תבקשו ממני עזרה בכלל להתקבל למוסדות האשכנזים, כי אין צורך, לכו למוסדות הספרדים, אני לא יעזור לכן, קוראים לו יגאל גואטה.
אני מכיר את הגישה הזאת, אני מבין אותה גם איפה היא באה. ברוך השם, יש לנו היום באמת אפשר לומר, בכל עיר ועיר, סמינרים ותיכונים ספרדים, יוצאים מן הכלל, ברמה גבוהה מאוד. ואני לא אמנה אותם בכל עיר ועיר, כולל בערי הדרום ובערי הצפון. באמת, אני יכול להגיד לכם מבדיקה, וזה הולך ומתפתח יותר ויותר, ולכן צודק יגאל גואטה, לבנות ספרדיות יש לכם פתרונות, אבל, זה לא פותר היות, ומדובר פה בכסף ציבורי, בכסף ממשלתי, כסף שלי ושלך בצלאל, יש גם חוקים ויש גם נועלים, לא יכול להיות שתיכונים גדולים, כן, יפלו בנות על רקע הדתי, ועל זה אנחנו, יגאל צודק מה שהוא אומר מבחינה פנים תנועתית שלנו, שחייבים לחזק ולעשות הכל כדי לחזק את המוסדות הספרדים, וגם יגאל זה רק עוד דבר אחד, שהוא גם נכון, שאם המוסדות האשכנזים לא היו מקבלים בכלל בנות ספרדיות, כן, ולא מחליטים לקחת את מי שהם רוצות, אז היה גם פותר לנו את הבעיה.
אבל אומרים שהם גזענים, אל תשכח גם את
הנקודה. בסדר, אז אוקיי, הוא אומר את התחושה ואת הכאב ואת המגמה, אבל יחד עם זאת צריך לזכור, צריך לזכור את הדבר הזה. בנות בחינוך חובה שממומן על ידי מדינת ישראל, חובה על כל המוסדות לקבל כל בת שמתאימה לבית ספר ולא להסתכל רקע הדתי, בזה אנחנו צריכים להיאבק. לאט לאט אנחנו נגיע למצב, אין ספק שכל שנה ושנה המוסדות הספרדים הולכים וגדלים ומתחזקים, ולכן גם הבעיה יורדת, כיוון שהם, המוסדות הספרדים מקבלים יותר ויותר בנות, וגם יותר בנות הולכות לכיוון הזה.
טוב, אני מאחל לעצמנו שבשנה הבאה, באלו, לרעיון איתך לא יעסוק בכלל בנושא חינוך, כן, אבל לא בנושא...
לא, יעסוק בנושא חינוך,
כן, למה בדיוק. לא? אבל לא בנושאים האלה של אפליה. יושב ראש השר הרב אריה דרעי, תודה, בוקר טוב.